למה במרכאות? כי כשאתה שומע את שר הבריאות של מדינת ישראל, את ניצן הורוביץ, שצריך לומר בסקרים בסוף השבוע האחרון הוא מקבל ארבעה מנדטים, מרץ מקבלת ארבעה מנדטים בכל הסקרים על גבול אחוז החסימה, הוא אומר שם שזו פרובוקציה וזה לא כזה חשוב. אותו ניצן הורוביץ, אתה יודע, שלא דאג למערכת הבריאות החולה בכל התקופה הזו שהוא נמצא שם כשר הבריאות, ואני חושב שצריך לומר את זה בכל ובכל רם, שגם מימין וגם משמאל כשמתאדרים או מתפארים בעצם בהישג הזה של יום ירושלים, שאנשים יכולים להרים את דגל ישראל, להניף אותו למעלה, זה לא הישג. זה משהו שהוא היה צריך להיות בטבעי, מה שנקרא, שכשרוצים
כשרוצים לחגוג, כיליד ירושלים, אני וכמו כל יהודי מזכיר את ירושלים אין ספור פעמים במהלך היום, בתפילה, ברכת המזון, נושא את עיניי לירושלים כל הזמן. אז נכון, צריך להודות לקדוש ברוך הוא שהיו ניסים לפני 55 שנה ביום הזה, שחררו, כבשו, אפשרו לנו להגיע לכותל המערבי ולכל המקומות הקדושים בירושלים שהייתה כבושה עד אז. צריך להודות, לומר תודה לקדוש ברוך הוא, אבל החגיגות, זה הפך להיות בכלל חגיגה,
זה מה שאני אומר,
לא של מדינת ישראל, זה חגיגה רק של מגזר אחד שבא, חוגג, הולך למצד הדגלים שהוא חתיכת התגרות לדעתי, אבל מי אני שאני יביע דעה?
אני לא מסכים איתך בעניין ההתגרות, אבל אני כן אומר שזה הפך להיות בדיחה אחת גדולה. אם חמאס יאפשר את היום הזה, כן יאפשר או לא יאפשר,
יש נקודה אחרת.
זה מאוד עצוב.
מהצד האידיאולוגי, אני אמרתי את מה שאמרתי מהצד האידיאולוגי, ההסתכלות שלי כאדם חרדי, אני חושב שרוב המאזינים גם אם לא לגמרי יסכימו, יתו להסכים. אבל אני כן רוצה לומר משהו על אלה בצד השמאלי של המפה, שבשבילהם כנראה ירושלים אמורה להיות מחולקת ולהחזיר את מזרח ירושלים לפלסטינים, ומבחינתם כל אירוע שהימין מבקש ורוצה ועושה במזרח ירושלים זה קוץ בעין בשבילהם, כי הם רוצים להחזיר את ירושלים לפלסטינים, פשוט מאוד.
נכון, נכון, ובעניין הזה
זה אני מסכים, בהסתכלות המדינית, המדינתית.
אוקיי, לא האידיאולוגי, בסדר, אני מסכים איתך, גם אני לא הולך למצד ירושלים ומניף דגלים, ולשום מצד אני לא הולך ומניף את דגלי ישראל, אבל צדק נתניהו, צדקו בליכוד וצדקו בימין במשך שנים כשהם אמרו שהשמאל יחלק את ירושלים. הם צדקו שהשמאל לא קשור לירושלים. אנחנו רואים את זה היום ממש, מה שנקרא עין בעין, איך שהשמאל לא קשור לירושלים ומנטרל את עצמו מירושלים, אין לו שום קשר לירושלים, ושיפסיקו, אתה יודע, לבוא ולומר ירושלים בירת ישראל, כי בירת ישראל רק בזה סיסמה שלהם, הם לא קשורים לירושלים. אנחנו רואים מי חוגג היום את יום ירושלים, אין לשמאל שום קשר לבירת ישראל לירושלים.
שאתה שוכח דבר אחד, היום לפני 55 שנה נכנסו כוחות צהל לירושלים, ובמאבק מאוד מאוד מרשים כבשו את ירושלים, ומי הייתה הממשלה אז?
ממשלת שמאל.
כן.
אוקיי, אז בגלל שזה מה שהיה לפני...
לא, השמאל של היום... השמאל של היום שינה לחלוטין את עמדותיו ואת האידיאולוגיה שלו, השתנה לגמרי, מי כבש את כל יהודה ושומרון
לירושלים. השמאל היום קשור רק לתל אביב, אם זה היה תל אביב, זה היה מאוד חשוב להם לצעוד.
והשמאל של היום הפך להיות פרוגרסיבי בצורה דרמטית, זה לא השמאל של פעם. לא שהשמאל של פעם היה טוב יותר, כי השמאל של פעם העביר פה יהודים על דתם, עשה עוד הרבה דברים רעים, אבל כן.
טוב, ראית איך הציבור מעניש גם את השמאל הזה וממשלת השינוי והריפוי בסקרים שהתפרסמו בסוף השבוע האחרון. אף אחד...
אבל רגע, לפני כן עוד משהו אחד, כדי להיות לרגע האנטיתזה לימניים, רק להזכיר ששנה שעברה מי שלא אישר לצעדה הזו לעבור בשער שכם, מי היה?
נתניהו.
כן.
כן, אבל אתה זוכר מה קרה שנה שעברה, כן? חטפנו טילים באותו, באותו יום של יום ירושלים.
נתניהו, ומי ש...
אתה זוכר אבל גם מה שקרה בשנה שעברה. חמאס ירה טילים לעבר ישראל, ונקווה שהפעם לא. ולו בשל העובדה שחמאס רוצה בממשלה הזאת. אני כן רוצה להתייחס לנקודה מאוד מאוד חשובה שהתפרסמה בסקרים האחרונים, בסקר אחד של חדשות 12. שרוב הציבור בישראל חושב שהממשלה הזאת נשענת על תומכי טרור. כלומר, רוב הציבור בישראל חושב...
איזה בלגן המשפט הזה עשה אתמול בלילה? השמאלנים יצאו...
יש להם בעיה עם התוצאה. לשמאל יש בעיה עם התוצאה. יש בעיה עם זה שהעם חושב שהממשלה הזו היא ממשלה שמסוכנת לישראל. זו ממשלה שנשענת על תומכי טרור. העם כבר יודע את זה. זה לא רק נתניהו והליכוד אומרים את זה, ובצלאל סמוטריץ' ואחרים, אלא 47% לעומת 43%. 47% מהציבור חושב שזו ממשלה שנשענת על תומכי טרור, והפרחים ביום ירושלים לגברת איילת שקד והכאבי בטן, ניר אורבך והמעלים שיש מחוץ לבית שלו, זה בלקין, גדעון סער, כל הימנים בממשלה הזאת. והשר
שלא היה כאן 75 שנים. טוב, אנחנו נעסוק בעניינים האלה הבוקר וגם בירושלים, וננסה להבין לאן ירושלים הולכת, כי ירושלים עוברת שינויים בהרבה הרבה תחומים, אז זה יום שמתאים לדבר על זה, ופוליטיקה גם כמובן, והסקר ועוד לא מעט עניינים. אנחנו נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות יואב צור עם חדשות הבוקר, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. כוננות מוגברת ודריכות צי לקראת אירועי יום ירושלים שהתקיים היום בבירה. אלפי שוטרים פרוסים בעיר העתיקה ובערים המעורבות ברחבי הארץ מחשש למאומות. בחמאס מאיימים כי מצד הדגלים וביניהם פגיעה במסגד עלולים לגבות מישראל מחיר כבד. הבוקר דווח על עשרות פורעים ערבים שמתבצרים במסגד ומיידים אבנים לעבר כוחות הביטחון. גם בצהל, כוננות מוגברת במוקדי חיכוך ביהודה ושמרון, רצועת עזה ובצפון. כוחות מתוגברים הוצבו בקו התפר מול גדר הגבול ברצועה. חיל האוויר תגבר אף הוא את צוללות כיפת ברזל מרחבי הארץ מחשש לירי רקטות. במהלך הלילה דווח על ירי לעבר רכב ישראלי סמוך לצומת זיף שבמרחב יהודה, לא דווח על נפגעים או נזק. הכוחות פתרו בסריקות אחר היורים. עוד דווח על שריפה של 8 אוטובוסים באזור התעשייה הצפוני בקריית שמונה. הושגה שליטה על האירוע בחסדי שמיים ללא נפגעים. המונים צפויים לעלות היום לציונו של שמואל הנביא עליו השלום בירושלים, הנמצא סמוך לשכונת רמות בעיר לציון יום פטירתו. התחזית יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. סוף זמן קריאת שמה ב9:06. אלה הכותרות.
תודה יואב, בוקר טוב. בצוות המשדר שלנו אסתי פלד, אייל ראובן, מוטי קופפר, אנחנו מתחילים. שמונה ושבע דקות, אנחנו נפתח עם מה שמתרחש בירושלים, עימותים באזור הר הבית, סמוך לכותל המערבי, עידויי אבנים, מחבלים שמתבצרים שם. קובי פינקלר פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב. קובי?
כן, אני איתך רגע לחלוטין.
איתך, נו, יופי. מה קורה בעימותים שם? יש שם באמת עימותים בירושלים?
לא משהו שלא חורג מהשגרה. תשמעו, כל הזמן היה אירוע כזה ואחר, לא צריך להתרגש. תשמע, כרגע למשל בירושלים, כמות היהודים שנמצאת שם, 55 שנה, זכות אדירה, באמת לא נרחיב עליה יותר מדי, אבל נס שאי אפשר לשער אותו. הייתי בתקופה הזאת בכיתה ח' בירושלים כילד, ואתה אחרי שלושה ימים הולך לכותל המערבי, גדולה. אז הבוקר הזה, ברגע הזה, ברגע הנתון הזה, שאני מקבל מהצבא ומהמשטרה את הנתונים, יש למעלה מ-20 אלף איש, יהודים, שנמצאים בעיר העתיקה, בכותל המערבי. אז יש 500 מתפרים בהר הבית, לא 500 מתפרים, יש 500 מתפללים מבחינתם. לא יודע למי מתפללים, אבל נשאיר את זה בצד. אז יש כאלה כמה עשרות, לא צריך להתרגש את זה יותר מדי, באמת, גם במערכת הביטחון, מסתכלים על זה בצורה הרבה יותר עניינית. זה שיש מוכנות, יש מוכנות, שפורסים עוד, לא סוללות כיפת ברזל, פורסים עוד עמדות לשיגור רקטות, כי סוללות כיפת ברזל זה מספר נתון. יש כמות ברורה של סוללות שהן נמצאות בצורה מסודרת.
מה שאתה בעצם אומר, שנערכים כמו בשנה שעברה. שנה שעברה, יום ירושלים, ירי לעבר ירושלים.
שנה שעברה לא נערכו לדבר הזה, כי...
לא, שנה שעברה לא נערכו, נכון, זה בא בהפתעה.
השאלה נערכים... נערכים לזה בצורה יותר משמעותית. גם העובדה שיש כל כך הרבה כמות של לוחמים וחיילים בתחומי יהודה ושומרון, סי של מספר גדודים, גם לאורך התפר, גם לאורך לתוך יהודה ושומרון, כולל פעילות מורצת, כולל הלילה, כולל לפני שעה במחנה הפליטים דיישה. כלומר, הצבא עובד הרבה יותר משמעותית, מתוח באמת בצורה משמעותית, נמצא שם ויימצא שם גם לאורך החודשים הקרובים, וכל העובדה הזאת מלמדת על כך שהטבע מתכונן גם החודש מלחמה. תשמעו, אנחנו נמצאים היום ביום הראשון של השבוע הרביעי, חודש ימים שכל הצבא מתרגל. כל הצבא זה באמת כל הצבא, זה סייבר, זה חיל הים, חיל האוויר, חיל היבשה, כל מה שתרצו. עם השבוע שעבר שעמד במרכז התמרון ללבנון, עם עשרות אלפי לוחמים, חציים גם לוחמים, מדמים תקיפה של החיזבאללה עם השמדה. נכון שבצד השני יש גם נתונים, אנחנו מדברים על 1,500 רקטות במקרה שתהיה לחימה, ועל 40,000 טילים ורקטות שנמצאים לאורך קו הגבול, אבל מהצד השני, המודעות שלנו, והמוכנות שלנו, והדנים שלנו, כלומר אותם יכולות שיש לאגף המודיעין, כל כך גבוהות, שבאמת לבנון תוכרע ותושמד, אם חלילה תהיה מלחמה או יהיה.
בוא נאמר שזה תרגיל, אם וכאשר.
נכון, והשבוע אנחנו הולכים גם לכיוון קפריסי ודמות איתירן. נחזור למציאות שלנו, אנחנו מדברים על כך שיש לנו הרבה מאוד כוחות בשטח, הרבה מאוד מוכנות בשטח, צריך להמשיך לחיות את חיינו
ולהתפלל שנעבור את כל הימים האלה בשלום.
נכון, ובעזרת השם זה יהיה ככה.
בעזרת השם. קובי, תודה, בוקר טוב.
כבר כולנו נתפלל.
תודה,
בוקר
טוב. בהחלט, כן, על זה צריך להתפלל גם היום וגם בכותל המערבי. שר האוצר לשעבר, חבר הכנסת ישראל כץ מהליכוד איתנו עכשיו, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם.
בוקר טוב.
אנחנו ביום ירושלים ברקע...
ירושלים שמח לכולם.
כן, בהחלט. אז אנחנו ביום הזה, ברקע האיומים של ארגוני הטרור להעצים את הטרור, אנחנו רואים מה קורה בהר הבית בשעות האחרונות הבוקר הזה. צריך לזכור, שנה שעברה שונה תוואי מצד הדגלים כדי... אולי להיזהר יותר זהירות יתר, ומסתבר שאז זה לא עזר, ואולי גם הפעם לא עוזר. משהו לא טוב כאן שקורה?
כל העשור הביטחוני הקודם, בזמן הממשלה הקודמת, היה טוב ביותר מזה שנים רבות במדינת ישראל, וכל פעם אין טעם להיכנס לשיקול טקטי. צריך להבין, חל שינוי גדול במצב מאז שומר החומות, כאשר מוחמד דף ואחרי זה יחיא סינואר, הם יצרו משוואה חדשה מבחינתם, שהחמאס קובע לישראל מה היא תעשה ומה היא לא תעשה בהר הבית ובירושלים. אותו דבר, הם הלהיטו והסיטו את ערבי ישראל, שגם נקטו בסדרה של פעולות אלימות בערים המעורבות, ואנחנו לא יכולים לאפשר שהחמאס והתנועה האסלאמית ואיימן עודה וכל הגורמים הקיצוניים כאן יכתיבו לישראל מה לא לעשות ויאיימו על מדינת ישראל. לכן מצעד הדגלים צריך לצעוד בתוואי המקורי שלו. אני גם כינסתי את מזכירות הליכוד, שכוללת חברי הכנסת של הליכוד היום, לישיבה מיוחדת בירושלים, ולאחר מכן אנחנו נצטרף למצעד הדגלים, ונניף בגאון וברמה את דגל ישראל, כי אף אחד לא יכתיב לנו מה לעשות ומה לא לעשות.
כן, אבל חבר הכנסת ישראל כץ, צריך לומר את זה ולטעות ולשאול ולקוות גם שלא יקרה כלום היום, ובאמת יאפשרו לאלפי או עשרות אלפי או מאות אלפי ישראלים לחגוג את יום ירושלים. יכול להיות שאיומי החמאס והמחבלים ובכלל איזה איומים שהם סתם, והם לא בעצם יפעלו או יעשו משהו נוכח מה שנראה היום בירושלים?
הגיע הזמן להשיב את ההרתעה. ממשלת ישראל צריכה להודיע עכשיו, לא אחרי, שהמשוואה מבחינת ישראל היא פשוטה וברורה. אם סינואר ודף וחבריהם לצמרת הטרור בעזה יראו טילים על ישראל בתגובה לצעדת הדגלים ביום ירושלים, אנחנו נחזור למדיניות הסיכולים המנוקדים ונפעיל אותה לפי שיקולים של מערכת הביטחון בזמן ובדרך הנכונה. חייבת להיות משוואה ברורה, מי שיורה על ישראל, דמו בראשו. וחייבים לעשות את זה מראש.
זו ממשלה שיכולה לעשות אחרת. את זה מראש? הממשלה הזו?
זו ממשלה שמתרפסת.
אם הממשלה הזאת לא יכולה, אז עוד סיבה להתפטר. הממשלה הזאת מתנדדת כמו לולב, בין האיומים של החמאס ומנסור עבאס וזועבי, לבין ניסיונות של ניר אורבך ועוד כמה חברים, לייצר איזושהי משוואה. המשוואה לא קיימת. הכניעה היא כניעה רצופה לכיוון אחד. ואנחנו ממש... פוגעים כאן, צריך להבין שאני פניתי לסטודנטים הערבים שצעדו עם דגלי אש"ף והזהרתי אותם באוניברסיטאות, שיזכרו את 48 ויזכרו מה קרה כשאבותיהם וסבותיהם וסבתותיהם יצאו לסלק מכאן את היהודים, איך זה נגמר בניצחון שלנו, ביום עצמאות שלנו ובנכבה שלהם. ואני הזהרתי אותם לא למתוח את החבל, יותר מדי, ולא לגרור את הציבור הערבי כאן לאסון נוסף. כאן איימן עודה, והשיב לי בכנסת אחרי יומיים, ואמר, תלכו לכל הרוחות, אומר ליהודים, זו המולדת שלנו, שלהם, אנחנו נשלוט כאן. אדם בא, חבר כנסת, מאיים לגרש מכאן את היהודים, מאיים לפגוע במדינה היהודית, ואף אחד לא עושה כלום, אני מתכונן.
חשוב לומר, כשאתה אומר איימן עודה, זה אותו חבר כנסת שעליו נשענת בין השאר, בין היתר, הממשלה הנוכחית, וראינו
בצורה את זה.
חד משמעית, ולכן החוצפה הזאת והביטחון הזה של הגורמים הקיצוניים, של אותם חברי כנסת שמקים שוטרים ונוהגים בצורה בוטה, הוא קם ומאיים בכנסת להשמיד את המדינה היהודית. אני עברתי חוק בזמנו שמי שתומך בטרור ולא מכיר במדינה היהודית לא יוכל להתמודד. לצערי, אחרי שלמרות שוועדת הבחירות...
חבר הכנסת קאץ, תשנה את החוק על סמכויות בגץ ואז תוכל לשנות הרבה דברים לפני כן.
לא, בדיוק. למרות שוועדת בחירות נענתה לפנייתי ופסלה את בשארה ובלד, בא בגץ ומחזיר אותם. הפעם אני אעתור לפסול אותו, הוא גם קרא למוסלמים להניח את הנשק ולא לשרת בכוחות הביטחון הישראלים. האיש הזה הוא מורד.
תשנה את בגץ, אל תעתור לבגץ.
אם צריך, נשנה את
פסקת ההתגברות. צריך בהרבה הרבה תחומים.
חייבים את פסקת ההתגברות של לייצר כאן איזונים. אבל לא יכול להיות שיחיא סינואר, מוחמד דף, איימן עודה, מנסור עבאס, זועבי וכל אחד אחר יכתיבו כאן למדינת ישראל לא לצעוד עם הדגלים, לא לקיים את הריבונות בהר הבית, לא לקיים את ביטחון ישראל, תוקפים יהודים בערים המעורבות, המציאות הזאת תיפסק, ואם היא לא תיפסק, הם ישלמו מחיר כבד.
טוב, מתי תוקם ממשלה אחרת ומי יקים אותה? כי נכון עכשיו עושה רושם שהממשלה הזו אמנם בפרפורי כסיסה, אבל שורדת ושורדת בגלל סחר מחירים הערבים וכו'. מתי זה גמר?
היא שורדת באופן טכני, בדיוק במה שציירת כאן. היא לא שורדת ציבורית, הציבור מואס בממשלה הזאת. רוב עצום בקרב הציבור היהודי ובכלל, רוצה לסיים את זמנה של הממשלה. ואנחנו, דרך דעת הקהל, בסוף זו מדינה דמוקרטית, פועלים. ולדעתי, בסופו של דבר, עוד חברי כנסת, עוד חברות כנסת, עוד מפלגות שהצטרפו לממשלה הזאת, לשמאל, לערבים, יבינו שהם לא יכולים להיות שם, ואז יחול השינוי בכנסת הזאת.
כן, אבל נדמה לי, חבר הכנסת ישראל כץ, נדמה לי שיאיר לפיד, בערך כל שריפה, כן, במרכאות, שיש בקואליציה הזו, בממשלה הנוכחית, עד עכשיו מצליח לחבוט אותה בכישרון רב. כל חבר כנסת שמנסה למרוד בתוך הקואליציה, הוא ניגש אליו, יושב איתו, מסכם איתו דברים, נותן לו את מה שהוא
יש
צריך.
יש לו ארנק פתוח או אשראי פתוח מליברמן.
יש לו אשראי פתוח כי האשראי אצלו לגמרי ולחלוטין, אבל נדמה שיאיר לפיד בהחלט מצליח בעניין הזה, ולכן זה לא משנה אם יודיע חבר כנסת כזה או אחר נוסף על פרישה מהקואליציה או יאיים על הקואליציה בהפלטה.
יאיר לפיד הבין שיש לו את האישור לעשות כל מעשה נבלה, רמייה, כל מעשה שחיתות, כדי לקיים את הממשלה בסיסמה אחת, רק לא ביבי. ומאז ראינו, מהחוק הנורווגי, עד המינויים המוזרים האלה של זועבי שרצה למנות אותה בשנחאי, עד כל ההתנהלות שלו והמחירה של היישובים הבדואים בנגב לידי הבדואים פורי החוק, וכל הדברים, אבל בסוף הדברים האלה לא יכולים להימשך לתמיד. נכון, הוא משלם כל מחיר, הוא קונה כל דבר, השקשורת שותקת, המערכת המשפטית, לא מגיבה, מאפשרת לעשות דברים שבחלום לא היו נותנים לנו. גם לא היינו עושים את הדברים.
אבל הוא נותן לכם תקדימים לעתיד, תקדימים דרמטיים אפילו.
אבל בסופו של דבר הוא גם מתחרה בבנט מי יפיל את הממשלה, גם הוא מבין, וגם הם מבינים, וגם ליברמן מבין בסוף, עם כל העזרות והאיומים והגזרות שמכינים, שזה לא יכול להימשך.
אתה חושב שגם ליברמן מבין את זה? כי ליברמן אמר שמי שיש לו ריח של בחירות צריך איך דחוף ללכת לבית חולים לבדוק בחוש הריח שלו.
אמר, אבל הוא גם נערך לבחירות, והוא עוד פעם מלבה שנאה מול החרדים כדי לקבל את אותם עולים קיצוניים שעדיין תומכים בו. וכולם שם מבינים, מצד אחד הם מנסים להפגין חזית ואמירות ורגיעה שלא היו בחירות, מצד שני הם נערכים כבר, ומנסים לשרוד. נכון, המחיר הוא כבד. המחיר בביטחון ישראל, יוקר המחיה הנוראי, האינפלציה, התייקרות המחירים המיותרת שהם ליבו כאן, שפוגעת בציבורים, כל הדברים האלה, אלה גזרות קשות, אבל התקווה כבר מבצבצת, ולא הרחק היום שהממשלה הזאת תיפול ותוקם ממשלה אחרת.
כן, למרות שאני מעריך שהם עוד יצליחו לשרוד עד מושב הקיץ, אבל ימים יגידו, אני רוצה...
אני מקווה שלא, זה אחד...
גם אני מקווה שלא, אבל שרדו עד עכשיו שנה, אני מעריך שהם יצליחו עוד עם הכסף שהם קונים כל אחד, למה לא? אבל אני רוצה לשאול אותך על... הזכרנו את ליברמן ותקציב, והאיש הזה מתכנן עכשיו שורה של גזרות כלפי הציבור החרדי בתקציב המדינה הבא, שמן הסתם הוא לא יעביר. מה, זה רק איום? מצד אחד, מצד שני אנחנו רואים את המפלגות החרדיות מתעלמות ממנו לגמרי בהקשר הזה ובקמפיין, לא נהיה חלק מזה. כך צריך להתייחס לזה או שיש סיכוי שהבן אדם כן יצליח לממש?
המפלגות החרדיות מתעלמות ובצדק, אם אמרנו לא פרטנר לשום דבר, החשש הגדול שהוא יקנה כאן את אנשי הרשימה המשותפת. זה היה בעצם הדבר שהיום לפיד וליברמן ובנט נשנים על איימן עודה, שונא ישראל, והלך בטיבי, יועצו של ערפאת. זה מה שקורה היום, ומנסור אבס המתחכם, שגם כן עם מטרות אסטרטגיות של שינוי שוויון המדינה, וכאן הם מנסים לקנות אותם. השאלה, כמה זמן חברי כנסת, במפלגות תקווה חדשה, ימינה, וישראל ביתנו במקומות כאלה שהתיימרו בעבר לשאת את הדגל הלאומי, כמה זמן יוכלו לשבת ולשאת את החרפה הזאת? אנחנו נאבק כמובן נגד העברת התקציב. ודאי שתהיה להם כאן נכונות לשחד ולקנות. ואני חייב לומר כשר אוצר לשעבר, אף אחת מהגזרות של ליברמן לא הייתה לשולחן במשרד האוצר. אנחנו נכנו תקציב ללא מיסים, ללא גזרות, ללא כלים, ללא מעונות. אלה המצאות של ליברמן. המצאות של ליברמן כדי ללבות שנאה מול החרדים, אמרתי פעם, הוא נוהג כגדולי אנטישמים שבעבר היו מכים ביהודים ואומרים מכה ביהודים ונציל את המולדת. זה מה שהוא מנסה לעשות כאן באופן מלאכותי.
חשוב לנגל זה. חשוב גם לומר, חבר הכנסת ישראל כץ, אני ראיתי את הסקרים בסוף השבוע האחרון, הציבור משיב לממשלה הזאת כגמולה. כל המפלגות הללו, גם של ליברמן...
וכל סקר כזה רק מאחד אותם יותר ויותר, ולכן אמרתי קודם שיקח עוצמן.
אבל צריך לומר את הדברים. אנחנו רואים את המפלגות של גדעון סער, של נפתלי בנט, של איווט ליברמן, וגם של ניצן הורוביץ. מספיק שאחת מהם לא עוברת אחוז החסימה, ולגוש הימין יש 61, ואני רוצה שתתייחס לעוד נקודה, זה שבכל הסקרים שאנחנו רואים, הליכוד עם 35 מנדטים מול 17 של יאיר לפיד, יש עתיד, המפלגה השנייה בגודלה, פחות מחצי, פחות מחצי מהליכוד. יכול להיות שציבור רואה את זה.
כאיזה יהודי בעל השקפה לאומית יכול לתמוך בקואליציה כזאת, במפלגות כאלה, גם כאלה שהתפתו בבחירות האחרונות לתת להם כמה מנדטים, ותמכו בהקמת הממשלה לפני 10-11 חודשים, מבינים שזה נכשל, שזה בלתי אפשרי, רואים את המחירים. היום אנשים, לא רק בימין, אפילו מרכז המפה, אומרים אנחנו לא יכולים להמשיך כך, כי הם פוחדים. מה יהיה כאן עם ערבי ישראל? מה יהיה עם כל ההתלהמות והקיצוניות הזאת? זה פוגע גם בהם. הם רואים גם שהכלכלה קורסת, וזה לא היה מצב שאני צריך להגיע אליו. גם האינפלציה, יוקר המחיה, זה לא מסכן רק עניים ומעמד בינוני, ומגזרים, זה גם מאיים על הבורסה, זה מאיים גם על ההייטק, כי הניהול הלא נכון הזה, שהוא לקח מצב מצוין שישרנו, ופשוט הורס אותו בהתנהלות ברוטלית, ועם גזרות מיותרות, אז הוא רצה להקות בחרדים, אז הוא העלה את המחירים והזניק את יוקר המחיה. ולכן יש כאן הצטברות, שבסופו של דבר במאבק בין הרצון הציבור, לבין ההסקנות הזאת וההישרדות לדעתי, הרצון הציבורי ינצח.
הנה, בדיוק בנקודה הזו של עליית מחירים, התחבורה הציבורית למשל, היית גם שר אוצר, גם שר תחבורה, ומעלים עכשיו תעריפי תחבורה ציבורית ופוגעים בפריפריה ובשכבות החלשות ובחרדים, ומי שעומד מאוד חזק על זה, עד כדי פיצוץ עם הקואליציה, זה חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן. אתה מעניק לו גיבוי לצעד שלו?
נחלט, הוא צודק, מה הם עשו כאן? התחבורה הציבורית מסובסדת ב-70%, ו... מה שעשה האוצר למשרד התחבורה, הוא פשוט עבד עליו. לקח את אותו סכום, כל הרפורמה לא הוסיפו שקל, פשוט לקחו מהפריפריה, העבירו למקומות שחשובים להם במרכז, באופקים, במעלות, בכרמיאל, בערים החרדיות, בכל מקום בפריפריה החברתית והטריטוריאלית, מקפיצים מחירים בכמעט 100%. אמר ביטון, אם היו מייקרים את הדלק ב-100%, מה הייתם אומרים עכשיו? גם ככה הולכים לייקר. יש כאן פשוט גזרות אידיאולוגיות נגד אותם ציבורים שלא תומכים בהם, אבל אלה ציבורים חשובים במדינה, שמחזיקים את המדינה. יש כאן היבטים חברתיים שאנחנו דאגנו להם. פיתחנו את המדינה, חיברנו את הפריפריה בכבישים ורכבות, הבאנו תחבורה ציבורית, עשינו דברים, והם עושים כאן את הכל. זו ממשלה שיודעת לקחת מיסים, היטלים, לעקוד בציבורים חדשים, מרוחקים. זו האידיאולוגיה שלה, ואת זה אנחנו צריכים להפסיק.
טוב, תגיד, יחסי הליכוד והמפלגות החרדיות בגלל חוק
העסקיות? כמעט התפוצץ שבוע שעבר.
מה, אני לא הייתי כבר שם, אבל אני בשנת 2014 פניתי לבנימין נתניהו וקיבלתי אור ירוק ממנו לחדש את הברית בין הליכוד לחרדים שהופרה ב-2013 על אותו בנט ולפיד, ברית האחים המפורסמת שלהם. הוא נתן לי אור ירוק ופעלתי וחודשה הברית, וב-2015 היו בחירות והברית בין הליכוד לחרדים חודשה והיא לא תיפסק. זו הברית הטבעית בין המחנה הלאומי, החברתי, הדתי, אותה קואליציה שהקים מנחם בגין.
אתה הולך הרבה אחורה, אתה הולך 8 שנים אחורה, אבל היום, ביום הזה,
האחורה הולך גם קדימה, וקדימה אומר אין ברית אחרת מאשר הברית הזאת בין הליכוד לחרדים, בין המפלגות הדתיות. יש לה רוב בציבור, גם אידיאולוגי, גם אלקטורלי, וחייבים לשמר אותה. גם אם יש פה ושם דברים, כולם צריכים לנקוט באורך רוח, כולם צריכים למצוא את הדרכים, ולדעתי יש כאן מנהיגים מספיק טובים שיודעים תמיד למצוא את הפתרון כדי לשמר את הדברים האלה ביחד, וזה העתיד של מדינת ישראל, ואת זה צריכים לשמר.
חבר הכנסת ישראל כץ, השר לשעבר ישראל כץ, שיהיו בשורות טובות, תודה לך.
בשורות טובות, תודה רבה.
תודה, בוקר טוב, שבוע טוב. מה תלמד? שהייתה תקלה רגעית?
כן, שברית הליכוד והמפלגות החרדיות תישמר. אני לומד עוד משהו.
שיש לחרדים לאן ללכת?
כן, לומד עוד משהו שכן יעשה מאמץ להקים ממשלה אחרת בכנסת הנוכחית. לא יודע למה אני אומר את זה. זאת התחושה.
זו פעולה שיהדות התורה עובדת קשה מאוד כדי שזה יקרה.
כן, אבל יש לה גיבוי ליהדות התורה, ואני אסביר לך מה הגיבוי. הגיבוי הוא הסקרים. הסקרים בסוף השבוע האחרון מלמדים שכל השחקנים שם, שכל כך רוצים בממשלה הזו, או שכל כך רוצים להישאר בתוך ממשלה כדי להשפיע, אם זה גדעון סער, אם זה החבר'ה של ימינה, וגם החבר'ה של תקווה חדשה, מבינים שאין להם לאן ללכת אם היו בחירות היום, ולכן אני חושב שכן יעשה מאמץ. לא יודע עד כמה הסיכויים הם גדולים, אבל יכול להיות שאנחנו נראה כאן ממשלה אחרת בכנסת דרמטי, הנוכחית,
כן, בלי בחירות. צריך שיקרה בשביל זה משהו דרמטי, שאותם אנשים מהימין או מפלגות ימניות בקואליציה ישנו את ההבטחה שלהם והלכו עם נתניהו, או שנתניהו יזוז, אחד מהשניים. כלומר, אין דרך לעשות גם וגם בכנסת הנוכחית. אבל אולי, אולי, אולי יהיו אחרים שיסכימו.
אמרתי, סיכוי לא גדול, אבל זה קיים. זה קיים כרגע מאחורי הקלעים. תכף נראה את זה כבר, אתה יודע, מקבל איזה יותר פומביות.
פרסומות.
מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
פותחים שולחן? העיצוב עלינו. קנו ממגוון מוצרי טרה, מולר ומשק צוריאל ב-59 שקלים, הגיעו עם החשבונית לעמדות הדיילים במרכזי הערים, וקבלו אקססוריז שווים לשולחן החג. לפרטים התקשרו כוכבית 6176. הפעילות התקיים בין התאריכים 1 ו-2 ביוני 2022, ב' וג' בסיוון בשעות 4 אחר הצהריים, עד 8 בערב, או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. המימוש ינתן כפוף להצגת חשבונית קנייה אחת תקינה על סך 59 שקלים ו-90 ומעלה.
נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
בדקתי ומצאתי, אני מאמין. ספיריט בר שבת, בר המים המתקדם בישראל נקודה. הצטרפו לאלפי המשפחות שבדקו, ישבו ובחרו לא להתפשר, וטענו משף המים צלולים וטעימים בזמינות מלאה, בשבס קוי דאש ובכל השבוע. הזמינו עכשיו, כוכבית 2161. ככה שותים מים.
בר המים ספיריט שבת,
להרגיש כמו בבית מלון, אצלכם בבית. סנו רצפז פרש הום, עם אפקט הביסום המתמשך. סדרת תרכיזים רחניים במיוחד לניקוי כל סוגי הרצפות, בניחוחות מדהימים ועוצמתיים של בתי מלון. סנו רצפז פרש הום, מה הבעיה? קחו סנו.
שירבית שלום, מדבר חנוך דאום.
חנוך?
אנחנו מכירים?
לא, רק רציתי...
רצית מחיר טוב במקיף, אז בוא נלך דוך למחיר.
קדימה.
מי קילף פה קלמנטינה? נו, יש פה ריח של טיול שנתי.
שירבית מציגה ביטוח דוך. חותכים ישר במחירי המקיף. לדוגמה, ניסן מיקרה, רק 1,852 שקלים. כי הספורטאז' רק 2,847 שקלים.
כוכבית 2003, שירבית.
היא בית הראל, חברה לביטוח. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי הפוליסה.
מזל טוב!
מזל טוב! סדרת המזרנים החדשה של המנח למתחתנים ולכל אחד, והמחירים מסמכים במיוחד. החל מ-2,990 שקלים לזוג מזרנים איכותיים. להשיג בחנויות המזרנים המובחרות. המנח, לישון טוב, לחיות טוב.
בשבועות הזה חוגגים, חוגגים וחצי. תנובה במבצע חצי מחיר על המוצר השני מאותו המותג, על מגוון פיראוס, קולקשן ופתיתי השף הלבן. תנובה מאחלת חג שמח וטעים. למהדרין יש תנובה. בתוקף הדלת בניסנו עד גמר המלאי על הזול שבהם בהתאם למלאי בסניף. בנוסף להנחות כימונאי, המבצע חל על מוצרים ארוזים במקרר חלב.
בספר חיים, ההזדמנות של לא תחזור. מכניסים את ספר התורה בערב מתן תורה לעילוי נשמת שר התורה. רוכשים אות בספר התורה המיוחד שיכנס לקודש הקודשים, אל החדר של רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה. החדר בו נושאו רבבות המחאה בית ישראל. התקשרו כעת, כוכבית 9570, ויהיו שותפים בספר חיים של שר התורה. כולנו מחזירים טובה לרב חיים. כוכבית 9570.
בואה, בואה.
חריפים? זה בשבילכם! דוריטוס חריף אש! אש! הטעם המוכר והאהוב כבר כאן!
שימו לב! הקורס ייעוץ זוגי של הרב פנגר מתחיל בימים הקרובים! הרשמו עכשיו מקומות אחרונים! כוכבית 6163 כוכבית 6163
מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
איזה חתונה, מעניין, מאיפה לקליין יש כל כך הרבה כסף להשקיע ככה?
כמו הסבא.
אולי למשפחת קליין אין סבא עשיר, אבל יש להם בנק שמבין אותם מצוין. בנק מרקנטיל מציע לכם הלוואה מותאמת אישית בריבית אטרקטיבית. לפרטים חייגו כוכבית 5600. מבינים אותך מצוין? מרקנטיל. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. העמדת האשראי ותנאיו אף כפופה לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8:32, יום ירושלים היום, ומה טבעי מאשר לומר בוקר טוב לראש העיר ירושלים, משה לאון, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, חג ירושלים שמח.
בוקר טוב.
מה קורה במזרח ירושלים, בהר הבית, בכותל, שקט, רגוע?
נראה שכן, תשמע, יש איזה הפרת סדר קלה של 40 מתפרים, אני מקווה שיפוזרו כמו שצריך.
טוב, איך ירושלים היום ביחס לשנים קודמות? אתה כבר כמה שנים בתפקיד הזה, ירושלים עוברת שינויים דרמטיים, מרגישים את זה בכבישים מאוד, סובלים גם בכבישים, אי אפשר להתעלם מזה, סובלים מאוד אפילו, אבל ירושלים יש לה גם כן עוד דברים, עוד רבדים.
רגע, שנייה. מה זאת אומרת סובלים? ובתל אביב אין סבל מהפקקים. אני אומר לך שמה ש...
אני בירושלים, הרבה.
כן, אבל אתה צריך להבין דבר אחד, כשאתה מדבר על... פתרון בעיית הפקקים, אז בדרך אתה גם עובר עם, באמת עם פקקים על מנת לסיים את הסגה הזאת של בניית הרכבת הקלה. אבל אין ספק שברגע שתהיה רכבת קלה ואנחנו בשלבים מתקדמים ביותר, הפקקים האלה יסתיימו. הרי זה לא סתם פקקים שכאילו לא עובדים לפתור אותם. אנחנו מספיק מבינים.
כן, זה חלק, ברור.
שפתור בעיות, אתה גם צריך לבנות.
מה שאתה אומר בעצם, כמו שאתם לא מתפנקים בתל אביב מהפקקים, אל תתפנקו עלינו ירושלים, בעקבות הפקקים.
בירושלים זה חלק מהפתרון, זה תוך כדי הפתרון. בתל אביב יש פקקים ולא בדיוק עובדים על זה.
אני חייב לומר לך שלדעתי, מה שאנחנו שכחנו בירושלים, תל אביב עדיין לא עוברת בפקקים. זה רק התחלה שמה, כי אנחנו מתקדמים מאוד ברכבת הקלה, ותל אביב בהתחלה. אבל בסופו של דבר אני באמת מסתכל על ירושלים, כי ירושלים לא כל כך מנה אותי מה קורה במקומות אחרים. אבל אין ספק שאנחנו הראשונים שבעזרת השם אנחנו נצא מהפקקים.
טוב, כמו שאמר בצלאל, ירושלים זה לא רק הפקקים והתיקונים בכבישים שעושים, אתה רואה שינוי בירושלים בשנים האחרונות מאז שאתה שם בתפקיד?
אני חושב שאתה יכול לומר לי את זה יותר באופן אישי בתור ירושלמי. אני חושב שיש, סך הכל אנחנו רואים ניצני מהפכה אמיתית בירושלים. אנחנו פועלים למעשה בשלוש גזרות. אחת זה בניית יחידות דיור, אנחנו בשנת 21 סיימנו ב-5,400 התחלות בנייה, את 22 נסיים ב-6,000 ובעזרת השם גם את 23, כלומר זה פי שלוש בנייה לכל האוכלוסיות דרך אגב, פי שלוש בנייה יותר מאשר היה בעשרות השנים האחרונות, בוא נאמר ככה 20 שנה האחרונות. במקביל אנחנו בונים גם מאות אלפי מטרים של תעסוקה, אנחנו כרגע בבנייה של 1.5 מיליון מטרים של תעסוקה, ממש בבנייה, כלומר לא מתח מתכננים בבנייה, וכמובן המהפכה שיש בתחבורה, גם תחבורה ציבורית, שכללנו אותה, וכל יום שעובר אנחנו מוסיפים קווים נוספים, וגם ברכבת הקלה, שברגע שפחות מ9 חודשים מסיים את הרכבת הקלה להדסה עין כרם ולנווה יעקב, ושנה בערך לאחר מכן אנחנו נסיים גם את הקו הנוכחי שאנחנו בונים אותו, אז בהחלט ירושלים תהיה אחרת ממה שהיום מבחינת התשתיות ותעסוקה ומגורים.
טוב, צריך לומר משהו ברמה הפוליטית, יש לך די שקט תעשייתי מה שנקרא בקרב הקואליציה שלך בעיריית ירושלים.
מה אתה מנסה להפריע עכשיו?
לא, אני אומר את זה, אני אומר את זה בכל רם, יש לך שקט תעשייתי בעניין הזה.
וגם בעוד נושאים, למשל החיכוך שהיה בעבר בשכונות המתחרדות שפסק לגמרי, מה קורה שם באמת?
תראה, אני אגיד לך, אין ספק ש... מהרגע הראשון שנכנסתי לתפקיד, המטרה שלי זה שהאוכלוסיות כאן בירושלים המיוחדת כל כך מבחינת ההטרוגניות של התושבים, אין ספק שהמדיניות שלי הייתה לגרום לכך שנוכל כולם לחיות זה לצד זה ולא זה על חשבון זה. ולכן כשאנחנו מדברים על שכונות שהן מעורבות, אנחנו עושים הכל על מנת לבנות שם את מה שחסר מבחינת.
קליטה בירושלים לא משהו? ראש העיר נעלם לנו. תנסו לחדש את הקשר איתו.
השתפשה הקליטה לפתע.
כן.
רגע, מה לא צדקתי שאמרתי שיש לו שקט תעשייתי בקואליציה שלו בירושלים? אתה יודע, בדרך כלל היינו רגילים לראות אימותים בתוך מועצת העיר, ואנחנו לא רואים את זה בשנים האחרונות.
כי רוב המועצה בקואליציה, חוץ מנדמה לי סיעת התעוררות, דווקא הייתה היה לה שבוע שעבר חיכוך
לא קטן. כן, זהו, לשם רציתי להוביל, לדעת על מה היה אימות שם עם ברקוביץ', נכון?
כן.
בין ראש העיר.
הנה, ראש העיר איתנו שוב, כן.
מה, איפה התנתקתי? המשכתי לדבר כאילו אני ברעיון.
לא, דיברת כל כך יפה על השכונות בירושלים.
אוקיי. אז מה שאני עושה זה על מנת לגרום לכך שנוכל לחיות זה לצד זה, ואנחנו נשלים את כל מה שחסר לאוכלוסיות שגרם למתח בין התושבים. אני עובד על כך באמת ללא הפסקה, ואני חושב שבשלוש שנים האלה סך הכל המתח שהיה בין החרדים לחילונים ירד באופן משמעותי, ואני אומר לך שירושלים בשנה, שנתיים הקרובות, המתח הזה ירד כמעט לאפס.
השאלה אם לא נתקרב לבחירות וזה עוד שנה וחצי, זה לא יתעורר שוב, כי יהיו מי שירצו לעורר את הדבר הזה כדי לגרוף הון פוליטי.
יש כאלה שמנסים, אבל אני חושב שהרוב בסוף רוצה את השקט. הרוב הוא הקובע, כמו שאתה יודע, וכשאני מדבר על רוב, זה גם רוב בין החילוניים, וגם כמובן החרדים והציונות הדתית. ולכן אני חושב שהמתח הזה לא יורגש גם בו, בינינו, שאף אחד לא ישמע, אין מקום למתח הזה. אין מקום. כי היום התושבים מקבלים באמת מה שמעולם לא קיבלו בירושלים, וזה אחרי עבודה מאומצת של עיריית ירושלים, של הנהלת העירייה מבחינת כל המפלגות שמרכיבות את הקואליציה, כולם עובדים ביחד ובהרמוניה מלאה. וכמו שאתה יודע, הקואליציה שלי היא מורכבת גם מחילונים, גם מחרדים, גם מציונות דתית, מכולם למעשה. ולכן אני חושב שסך הכל יהיה קשה לפגוע באווירה החיובית שקיימת ביום.
אז על מה יצא, על מה יצא הזעם בשבוע שעבר בינך לבין ברקוביץ?
או, גם אתה. תשמע.
מה זה גם אני? אני חייב לשאול אותך, ראשי ירושלים.
כעסת, ולהוציא אותך מהכלים זה לא דבר קל, אתה יודע.
נכון, זה לא דבר קל, ואני קודם כל מתחרט על, על שמישהו יצליח להוציא אותי מהכלים, אבל ברגע שאתה שומע שהרוב היהודי, הרוב הציוני, ירושלים יורדת מבחינת רוב ציוני, זה מאוד מקומם, וזו אמירה שבאה לדחדך את תושבי ירושלים, באה לגרום למצב רוח לא טוב, ובטח זה לא היה מקום מתאים באווירה חגיגית כל כך שהייתה לציון יום ירושלים של המועצה, ולכן הגבתי כפי שהגבתי, ולא הייתי צריך להגיב ככה, אבל כשאומרים דברים כאלה מאוד מאוד קשה להבליג.
טוב, אני לרגע כן חוזר לנושא של חרדים, חילונים בירושלים. נכון, שקט, רגוע, בשכונות המעורבות נקרא לזה. השכונות החרדיות זה השכונות החרדיות. השאלה אם כל הצרכים של הציבור החרדי במקומות האלה מגיע לאנשים כמו שדובר, כמו שהובטח לפני הבחירות. לי יש תחושה שלא לגמרי. לפחות ממה שאני שומע פה ושם. אני טועה, צודק?
תראה. הדבר היחיד שירד משמיים זה בית המקדש, כמו שאתה יודע, בית המקדש השלישי. מעבר לכך, צריך כדי להשלים את מה שחסר, א', צריך לבנות, וב', צריך למצוא מקומות לבנייה. אני עושה מאמצים רבים, ביחד עם שותפיי לקואליציה, למצוא מקומות. כמובן שאתה לא יכול לפתור את כל הבעיות, אבל אם אני אראה לך את סדרת הבנייה שבנינו עד עכשיו, או התחלות בנייה שיש, אז אתה לא תאמין לכמויות הגדולות שיש. כמובן שאי אפשר להשלים את הכל בשלוש וחצי שנים, אבל אנחנו בהחלט בדרך החיובית, בדרך הטובה, ואני גם לא מבטיח לך שבעתיד לא יהיו תלונות, כי תלונות אחרת, אתה יודע, אין טעם לתפקיד שלך, אבל אני חושב שהתלונות האלה מצטמצמות עד לאפס.
טוב, אני חייב לשאול אותך משהו, אתה יודע, ככה מתוק לסיום הרעיון הזה. אתמול ראיתי אותך שר ביחד עם הזמרים ישי לפידות וחיים ישראל את השירים של ירושלים. והשאלה שאני רוצה לשאול אותך, מה אתה מרגיש ביום ירושלים, כראש העיר ירושלים?
תראה, אני חייב לומר לך שקודם כל, אם אנחנו מדברים על אתמול, אז עברנו שבת ממש מיוחדת בירושלים. קודם כל, הייתה שבת בבית הכנסת הגדול בירושלים עם החזן הלוות. אם אתה קצת מבין בחזנות, אז היית מאוד מאוד נהנה. אתה יודע, לראות בית הכנסת הגדול, אחר שנתיים...
כן, אתה פייטן מתחבר לחזנות של אשכנזים?
מאוד אוהב את זה. מאוד מאוד אוהב את זה, ונהנה מכל רגע. אגב, היו שם לא מעט ספרדים שבאו ליהנות. והבית הכנסת היה מלא מפה לפה, כלומר מעל 1,500 מתפללים ומתפללות הגיעו לשבת הזאת, והיו מערב שבת עד למעשה אחרי מוסף שהסתיים בשעה אחת. בהחלט הייתה אווירה נהדרת, נהדרת, פשוט אווירה של קדושה, שמחה, ומי שאוהב חזנות נהנה מכל רגע. לאחר מכן אנחנו כמובן אחר הצהריים הלכנו לכותל, צעדנו לכותל, אשתי ואני, ולראות את בני הנוער שהולכים בכל רחבי ירושלים, שוטפים את העיר ומגיעים לתוך הכותל, היו כ-10,000 בני נוער, זה היה הרגשה מרוממת את הלב, ולכן כראש עיר ירושלים מצד אחד אני מרגיש אחריות עצומה, הרי אנחנו יודעים שכל מה שקורה בירושלים משפיע לא רק על ירושלים, אלא על כלל מדינת ישראל. וגם התרגשות עצומה. כל יום שאני משמש בתפקיד הזה, זה יום שאני מודה לקדוש ברוך הוא שנתן לי את הזכות להיות ראש העיר ירושלים.
בהחלט, העיר הגדולה ביותר והחשובה ביותר לעם היהודי. ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, שיהיו בשורות טובות ושכל היום הגדוש הזה יעבור בשלום.
אמן, אמן, חג שמח.
יום ירושלים שמח, תודה רבה.
תודה, תודה. עוד מעט נפגש אגב עם ראשי המפלגות החרדיות ונתניהו, מקימים שדולה למען ירושלים בכנסת. זה היום המתאים לעשות את זה.
כמו שאמרתי, הימין וירושלים, השמאל, אני לא שומע משהו שהוא עושה למען ירושלים, לא ביום הזה ולא במשך כל השנה כולה, וחבל מאוד.
יקימו שדולה לחלוקת ירושלים. טוב, אנחנו נצא לעוד הפסקה, לאחר מכן הפרשנים, הקדמנו אותם ביום אחד לכבוד ירושלים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עוברים לדירה חדשה? בשעה טובה. הקירות לבנים, בחרתם ארונות מטבח כחולים ושיש בהיר עם קיור כסוף. אבל הכי חשוב, בדקתם שהקבלן בונה ירוק? הכירו את התקנות החדשות של הבנייה הירוקה, המחייבות קבלנים. הן יכולות לחסוך לכם עד אלפי שקלים בשנה, בחשמל, מים והוצאות שוטפות, לדאוג לבריאות שלכם ושל המשפחה ולהגן על הסביבה. אז כדאי לכם לבדוק שהקבלן בונה ירוק. חפשו בנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה.
הקרקפת יבשה מגורה ויש קסקסת? פלקסיטול של אלטמן.
רייטבק, מכשיר ביתי חדשני המסייע בטיפול בכאבי גב שונים, משפר ליקויי יציבה והקמת מבלי לצאת מהבית. רייטבק, מבית טבע טוב, 02-656-7477.
הגירודים והקסקסים חזרו? אל תשברו את הראש. פלקסיטול של אלטמן, שמפו וסרום לטיפול בקרקפת יבשה, מגורה ובקסקסת. פלקסיטול, רואים שזה עובד.
העתיד הכלכלי שלכם נמצא בהייטק. דיגילאבס, בית הספר המוביל בתחום עם שיטת הלימוד הייחודית שתכניס אתכם להייטק. ועכשיו, קורס פיתוח אפליקציות מותאם לציבור החרדי, כשישה חודשי הכשרה, חלוקת תשלומים נוחה וסיוע בהשמה. לפרטים והרשמה, כוכבית 5984. דיגילאבס, כוכבית 5984.
דאבו פה, המיקסר שעשה מהפכה בעולם החרדי במבצע לשבועות. קנה מיקסר דאבו פה וקבל קערה נוספת ללא עלות. ובנוסף, סדנת הדרכה חווייתית ללא עלות. דאבו פה, הבחירה של הדור הבא במטבח.
הורים, אנחנו יודעים שלא קל לשכנע בני נוער לחבוש קסדה. אבל אתם יודעים מה יהיה קשה יותר? לשבת מול רופא שמספר לכם על פגיעת הראש של הילד שלכם. רכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת מגיל 16, ורק בחבישת קסדה שמוצמד אליה מחזירו. קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אם הראש לא משחקים, על קסדה לא מבטרים. עוד מידע על רכיבה בטוחה על כלים חשמליים? ייכנסו לאסקלבד.
רוצים לחתן ילדים בקלות? נמאס לכם להרוויח שכר מינימום? במרכז להכשרת מתווכים נלמד אתכם את שיטת שימי קראוס, שבוגריו מרוויחים גם 20,000 שקלים ואף יותר. הקורסים בהפרדה מלאה, פריסה ארצית, אין צורך בידע קודם. טלפון 02-5-400-444, 02-5-400-444.
שימו לב, הקורס ייעוץ זוגי של הרב פנגר מתחיל בימים הקרובים. הרשמו עכשיו, מקומות אחרונים. כוכבית 6163, כוכבית 6163.
עכשיו בדיגילאבס, קורס פיתוח אפליקציות מותאם לציבור החרדי, כשישה חודשי הכשרה, חלוקת תשלומים נוחה וסיוע בהשמה. לפרטים והרשמה, כוכבית 5984.
על הקולקציה הזאת ידברו שבועות. זויה מזמינה אותך להנות מקולקציה חגיגית ומגוונת לקיץ ולחג השבועות. חדש בסניפים, זויה גירלס, מחלקת בגדי ילדות. זויה, תפור עלייך.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
848, ופרשננו איתנו, שלום לכם, בוקר טוב.
שלום, יום ירושלים, שמח.
בוקר טוב, שבוע טוב.
מה, שלומכם?
ברוך השם.
ברוך השם.
שניכם עולים לירושלים היום?
לא, אני הייתי אתמול בלילה.
איך היה?
היה בסדר, אני מקווה שגם היום יהיה בסדר,
אנחנו מחזקים את ירושלים מהדרום.
כן, נושאים את עינינו לירושלים.
זה בסדר גמור.
ותחזינה עינינו בשמחה לציון ברחמים. זה מתפללים כל יום.
כן, מחכים לרחמים, אבל
כן. טוב, ראיתם את הסקר של חדשות 12? 47% מהציבור חושב שהממשלה הזו נתמכת, או היא ממשלה, איך הייתה ההגדרה שם?
הממשלה נשענת על תומכי
טרור, והמשפט הזה הקפיץ את השמאלנים באופן שהרבה זמן הם לא קפצו.
לא רק את השמאלנים, גם את יצחק זה הקפיץ.
אני לא מבין מה החידוש בזה. מה החידוש?
כשאתה מביא את זה שחור על גבי סקר,
כשרואים את המצב של הממשלה הזאת, ורואים את יחסי הכוחות, אז זה בדיוק יחסי הכוחות אותו דבר. 47% חושבים כך, ו-43% חושבים אחרת, ולאף אחד
ועדיין אני חושב שזה המספרים הרבה יותר גדולים, אבל אין מה לעשות.
לא, אני מדבר על הסקר, אני לא מדבר על מה שבראש.
אני אומר.
הסקר הוא 47% שרק חושבים, אותי זה מטריד. אותי זה מטריד שלא נגיע בבחירות ל-50%.
עדיין זה מטריד אותך,
יצחק.
3% האלה זה מה שחסרים לנו.
אני רוצה להרגיע אותך.
אני שמח, אתה כבר מרגיע אותי שנה. בוא תרגיע אותי שנה שרפיד יהיה גם חבר כנסת, ראש ממשלה, לא רק חבר כנסת.
לא יהיה, לא
יהיה. אני מקווה שזה יהיה יותר מהר ממה שאתה מאמין באמת שזה יקרה.
יצחק צריך לומר משהו בעניין הזה, דיברתי איתך, אני חושב, בשיחה פרטית בינינו לפני איזה חודש, חודשיים, על הסיפור הזה. יש היום לגוש הימין, בכל הסקרים, 59 מנדטים ללא ימינה, ללא נפתלי בנט.
אני שמעתי שאתה אמרת שללפיד יש 17, ואני ראיתי שבאותו סקר שהזכרת, 35, ללפיד יש 20.
17 מנדטים.
אני רוצה לומר לכם משפט.
לשנות את הסקר גם אני יכול. להגיד שהסקר לא משקף גם אני יכול. אבל לפי הסקר הזה אנחנו בבעיה חמורה מאוד.
יצחק, שנייה אחת. הרי ידוע לכולם שימינה אף פעם לא אמרה רק לא ביבי. אוקיי?
יסתה,
לא אמרה. פתאום אתה אומר ככה.
למה? כי נוח לך היום
תן לי לסיים. הרי כל התירוץ שלהם, וגם מצביעי ימינה, זה לא אנשים שהם רק לא ביבי, אלא זה הקונסטלציה שנוצרה. תומכים בבנט עכשיו או לא. ביום שבנט יקום ויאמר, הוא ושקד ואורבך, שהם ימינה, יאמרו אנחנו לא נלך לשום ממשלה עם בנימין נתניהו, המספרים ישתנו, אנשי ימינה יחזרו בחזרה למחנה ימין.
אנחנו מדברים עכשיו על השאלות, או שאתם מדברים על הסקר של אתמול?
לא, אני אומר לך, עזוב,
הסקר של אתמול מראה
בבירור שיש ממשלת ימין. לא, אבל יצחק, הסקר של אתמול מראה באופן ברור של ממשלת ימין, שזה כולל ימינה,
שאין רוב שמתנגד לממשלה הזאת, וזה חמור מאוד.
מה זה
אמרו? אין 50% בציבור, לא בחברי כנסת.
אוי, נו, באמת.
אין 50% בציבור שאמר שהממשלה הזאת מתבססת. אני קורא את הסקר. אם אתה מאמין בסקר, אני לא מאמין לסקר. אני
לא מאמין לסקר. ודאי שלא, הסקרים הם לא
משמעים. אבל סקר שאומר ש-47% בלבד אומרים שהממשלה הזאת מתבססת על טרור והיא לא טובה, הוא מדאיג מבחינתי אם יהיו בחירות.
למה בעצם? כי אתה חושב שאין תזוזה של איזה מנדט לפה או לשם?
קשה לשכנע כשיש אינדוס תודעה שיצחק נופל בפעם אחר פעם, ואני אומר לכם רבותיי, שברגע שאנחנו נהיה גם לפי...
כדי להוכיח שיש
רוב, הייתי.
אמרת שהשמאל הוא נגד הסקר. אני חושב שצריך לפקוד.
אי אפשר ככה לדבר, אתה לא נותן לסיים משפט. אני אומר, אי אפשר כל פעם, באינדוס תודעה הזאת שאנחנו נופלים בה פעם אחר פעם, ימינה ברגע שיש ממשלה, שהיא תצטרך להחליט בין... ממשלה עם הליכוד. תן לסיים שנייה אחת. ברגע שנוכל שיש ממשלה שצריכים להחליט האם הולכים עם המשותפת ובלד ורעם לבין ממשלה עם בנימין נתניהו ושאז ואגודה ודגל וסמוטריץ', ימינה תצטרף לממשלה בלי שום בעיה ויש 65 מנדטים. ברגע שיהיה בחירות,
אז הבחירות, אם יהיו על רקע של הסקר, אני חוזר ואומר שוב, אל תצטט אפילו, אל תעיז לצטט את הסקר, כי הוא עושה אינדוס תודעה.
טוב, הוא סקר, והסקר האמיתי זה בחירות,
חברים. ולא הולכת עם בנימין נתניהו, נו, אז אתה לא מבין כלום החיים שלך עם
לך. חייבים לסיים, נודה לכם. ניפגש כאן נשב ובא בזרת השם.
שלום, שלום, שלום.
וחג שבועות שמח כבר אפשר לומר, עוד שבוע חג.
גם.
תודה רבה לשחק.
החג הכי חשוב שלנו.
יהודה ויצחק.
תודה, יהודה ויצחק. דוד נפרדים מהבוקר, ואנחנו ניפגש כאן בהמשך השבוע בעזרת השם, לעוד תוכניות של מהדורת הבוקר.
תודה לך בצלאל, יום טוב למאזינים. להתראות.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. מבצע קיץ מיוחד בעינית, גם מסגרת וגם עדשות שמש עם מספר ב-289 שקלים בלבד. המבצע כולל מגוון רחב של משקפי שמש אופנתיים עם עדשות מסננות קרינה להגנה על בריאות העין, עכשיו בסניפי עינית ברחבי הארץ בכפוף לתקנות. עינית, עינית, רואים
בעין מקצועית. פותחים שולחן? העיצוב עלינו. קנו ממגוון מוצרי טרה, מולר ומשק צוריאל ב-59 שקלים, הגיעו עם החשבונית לעמדות הדיילים במרכזי הערים, וקבלו אקססוריז שווים לשולחן החג. לפרטים התקשרו כוכבית 6176. הפעילות התקיים בין התאריכים 1 ו-2 ביוני 2022, ב' וג' בסיוון בשעות 4 אחר הצהריים, עד 8 בערב, או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. המימוש ינתן כפוף להצגת חשבונית קנייה אחת תקינה על סך 59 שקלים ו-90 ומעלה.
קבלו את הדבר הלוהט הבא, בר המים ההיברידי נועם 2, מכשיר חדשני המשלב עיצוב יוקרתי, טכנולוגיה מתקדמת, חיסכון בחשמל, מצב שבת אוטומטי וחוויית משתמש מעולם אחר. אז תתקדמו לנועם 2 היברידי, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
האזינו לדברי גדול מזקי הרבים, הרב יגאל כהן.
הארגון הנפלא שקוראים לו ושמרו, שעושה לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה, בואו לחזק את הארגון הנפלא הזה, ובעזרת השם יתברך, השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, אמן כן יהי רצון.
ארגון ושמרו במיזם זם הגדול למען שמירת השבת בעם ישראל. השתתפו איתנו ברכישת ערכת השבת, ועוד משפחה מתקרבת תזכה לשמור כבר את השבת הקרובה בזכותכם. חייגו כעת 0547-58-0058 0547-58-0058